לאן הגענו, אתם זוכרים? אני זוכר. בפעם שעברה, נעשה חזרה קצרה. בפעם שעברה ראינו את הסיפור של ערי המקלט. אתם זוכרים? בספר מדינת היהודים, אז נדמה לי שהרצל מדבר על הגנב היהודי הראשון. והתורה הייתה אפילו יותר ריאלית ממנו ודיברה על הרוצח היהודי הראשון. כן? מדברים על כך שמגיעים לארץ ישראל ותהיינה ערי מקלט. התורה מצווה על זה בכמה וכמה מקומות על ערי מקלט. אז זה אומר שיהיו חיים ריאליים, ובחיים ריאליים התמודדויות, וכנראה גם יהיו תקלות מן הסוג הזה, וצריך להיערך אליהם. רק ראינו, אם אתם זוכרים, ראינו שבתורה, בשני מקומות, מתוארות ערי מקלט. למדנו את זה, נכון? זה חזרה או שזה כבר חדש? מה?
איזה פרק?
זה חדש, פרק כף, בסדר. אז אם זה חדש, אז נתחיל מההתחלה. אנחנו בפרק כף. תראו, פרק אף עוסק בערי מקלט. בואו נראה רגע את התיאור של ערי מקלט בתורה. יש לנו שני מקומות מרכזיים בתורה שבהם מתוארת סוגיית ערי מקלט. מקום אחד זה סוף פרשת מסעי. בואו נראה מה כתוב שם. כתוב כך. ממש בפרק למדעי, בדבר אדוני, פסוק ת' בדבר אדוני למשה למור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה. והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני הידי על המשפט. והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם, שלוש מעבר הירדן, ושלוש ערים בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים האלה, למקלט, לנוס שם כל מכה נפש בשגגה. ואם בכלי ברזל יכהו וימות רוצח, ומות ימות הרוצח. ואם אבן יד, אשר ימות בה יכהו וימות רוצח, ומות ימות הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות בו ויכהו וימות רוצח ומות ימות הרוצח. גואל אדם וימית הרוצח ופיגו בו ימיתנו. ואם בסיני יעדפנו או ישליך עליו בצדיעה וימות, או באיבה יכהו בידו וימות, מות יומת המכה רוצח הוא. גואל אדם ימית הרוצח ופיגו בו. ואם בפתע בלא איבה עדפו או ישליך עליו כל כלי בלא צדיעה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפה לה וימות, הוא לא אוהב לו, הוא לא מבקש רע טוב, שפטו העדה בין המכה, בין המכה, בין גואל אדם, על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישבה אדמות הכהן הגדול שמשך אותו בשמן הקודש. ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר נס שמה, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו יושב אדמות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול יושב הרוצח אל ארץ אחוזתו. זה הפסוקים בפרשה הזאת. איך קוראים פה להורג בשגגה? רוצח. אין כאן ספק שהתורה מטילה את מלוא האחריות על הרוצח הזה בשגגה, אומרת לו, אתה רוצח. זה שלא התכוונת, זה לא תירוץ. לא התכוונתי, לא שמתי לב, וכל זה. יש גבול כמה אדם יכול להגיד, לא שמתי לב, ו... לא יודע מה, לא אמרתי למישהו שלום ברחוב. בסדר? פעם באה תתקן. לא שמתי לב, ו... שפכתי איזה כוס קפה, זה. לא שמתי לב, והרגתי מישהו, זה רוצח. פשוט, אנחנו, בית הדין לא יכולים להרוג אותך. בית הדין, אין להם מספיק עוצמה כדי להכין עליך את הדין, בגלל שלא הייתה כאן כוונת זדון. אבל הוא נקרא רוצח, הפסוק הכי הכי, שהכי מדגיש את זה, זה שה... כשהוא עומד לפני המשפט, אז כתוב, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם, על המשפטים האלה, עושים משפט, ואז מה מגלים במשפט? שהמכה, מה הוא היה המכה? בשגגה, ולכן מחזירים אותו לעיר מקלט. איך קוראים לזה כשהוא... איך קוראים לו בכל אופן? והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם. קוראים לו רוצח. מטילים עליו את כל האחריות. אז אם כך, מה הסיפור של עיר מקלט? הסיפור של עיר מקלט הוא, באמת היה מגיע שיהרגו אותך, ואפשר היה להרוג אותך גם בהלוך לעיר מקלט, וגם אם אתה יוצא משם. אבל יש כאן איזו נסיבה אחת מקלה, שבגללה לבית הדין אין כוח להרוג, אבל לגואל אדם יש. זה מה שמופיע בפרשת מסעי. בפרשת שופטים, אותה סוגיה בדיוק בספר דברים, אבל שם התיאור הוא אחר לגמרי. תראו מה כתוב. בפרק י"ט בספר דברים, כי יחריט אדוני אלוהיך את הגויים אשר אדוני אלוהיך נותן לך את ארצם, וירישתם וישבת בעריהם ובבתיהם. עוד פעם, שלוש ערים תבדיל לך, תכין לך הדרך, וכולי, לנו שם הכל רוצח. זה מתחיל אותו דבר. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שם וחי, אשר יכה את רעהו בבלידת, והוא לא שונא לו מטמול שלשום. כאילו, מסכן, הוא לא התכוון. ומי שבא לחצוב עצים ונדחה אותו בגרזן, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. למה? פנירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו, והשיגו, כי ירבה הדרך ועיקר נפש, ולא אין משפט מוות, כי לא שונא לו מטמול שלשום. על כן אנחנו נוכים את סבך למור, שלוש ערים תבדיל לך. כן? וכל זה, למה? מה המטרה? כדי שלא יישפך דם נקי בקרב ארצך. דם נקי של מי? של המכה בשגגה. כן? כלומר, כאן כל הפרשה בעצם באה להגן על המכה בשגגה. כן, הוא לא התכוון, הוא קרתה לו תקלה, צריך להגן עליו. שתי גישות שונות. גישה אחת מטילה את כל האחריות על הרוצח. הוא אומר, אתה בעצם רוצח. אתה לא יכול להסתתר מאחורי חוסר הכוונה. אנחנו לא יכולים להרוג אותך, אבל אתה רוצח. גישה שנייה אומרת, לא, הוא לא התכוון, הוא לא שם לב. הוא בסך הכל בא לחטוב עצים, והחליק לו הגרזן מהיד, והוא שוגג, מה הוא יכול לעשות, לכן על זה הדרך. שתי גישות. בספר יהושע, בפרק שהגענו אליו, זה נראה שהפרק הזה מחבר את שתי הגישות גם יחד לגישה אחת, משולבת. אנחנו ננסה בהמשך רגע להבין את מה המשמעות הגישות האלו. אז כתוב כך, בואו נראה את הפרק, פרק כ' פסוק א', וידבר אדוני ליהושע למור, דבר אל בני ישראל למור, תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי עליכם ביד משה, לנוס שמה רוצח, מכה נפש בשגגה, בבלי דעת, והיו לכם למקלט מגואל אדם. ונעשה לאחת מהערים האל בעמד, אז מי הוא? אז מצד אחד הוא רוצח, מצד שני הוא מכה נפש בשגגה, בבלי דעת. ונס אל אחת מהערים האלה בעמד פתח שער העיר, ודיבר באוזני זקני העיר, העיר דברה, ואספו אותו העירה, ונתנו לו מקום, וישב עמם. וכי ירדוף גואל אדם אחריו, לא יסגירו את הרוצח בידו. למה? כי בבלי דעת יקע את רעהו, ולא שונא הוא לא מטמול שלשום. יש פה גם רוצח וגם בבלי דעת. וישב בעיר העיר עד עומדו לפני הידה למשפט, אדמות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם, אז השוב הרוצח הוא בא אל עירו ואל ביתו, אל העיר אשר נס משם. כן? אז גם קוראים לו רוצח וגם בבלי דעת. בפסוק ת' אלה היו הרי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם, לנוס שם כל מכה נפש בשגגה. באותו פסוק יש שתי תנועות. מצד אחד צריך לקרוא לזה ערי השגגה, לא ערי המועדה. נכון, ערי המועדה זה הערים של אדם מועד לעולם. מצד שני, כל מכה נפש בשגגה. כלומר, יש כאן איזה מין שילוב של שתי הגישות גם יחד. איך נחלק אותם? אני חושב שהחלוקה היא כזאת. האדם עצמו שקרתה לו את התקלה הזאת, החמורה, והוא לא עלינו, לא עלינו, אף אחד מישראל הוא פגע והרג נפש, הוא צריך להתייחס אל עצמו כרוצח. הוא צריך לקחת אחריות מלאה ולהגיד, אני אחראי. החברה צריכה להכיל אותו ולהגיד, אבל זה קרה בלי כוונה, וזה קרה בטעות, אנחנו צריכים לתת לו איזה מקום שהוא יוכל לתקן. ולא הפוך. זה לא שאדם יגיד, אני, זה לא קרה בלי כוונה, מה אתם רוצים מני? והחברה כמובן תזכיר לו את החטאים שלו ותרדוף אחריו. אלא בדיוק הפוך. האדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו, ולדעת שאם, כן, זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו כאן נוהג בכביש, וכן, אז זה הדרך. צריך לקחת אחריות. טלפון לזה, להסתכל על ההודעות, באמצע איזה ילד לא היום יקפוץ לך, קח אחריות, אתה לא, וחלילה אם משהו יקרה, לא תוכל אחרי זה להסתכל על עצמך בעיניים כל החיים. אז אדם צריך לקחת אחריות, עדיף כמובן לקחת אחריות לפני המעשה ולא רק אחריו, אבל החברה צריכה לדעת שבאמת, לפעמים קורות תקלות, ולפעמים אנשים, למרות שהם מאוד משתדלים, אנחנו בני אדם, אנחנו נכשלים, ולכן יש כאן איזה מרחב שנותן איזה, מה שאני בא להגיד זה שיש פה גם מעבר דרמטי יש לומר, בין המדבר, ששם הכל היה אידיאלי, אין שם רוצחים בשגגה במדבר, ואין בכלל חיים כלכליים, ואין חיים חברתיים, הכל כי זה מנוהל מלמעלה בצורה סטרילית, לבין החיים בארץ ישראל, והתורה מאוד מאוד ריאלית בדבר הזה. היא אומרת, תכינו ערי מקלט, תצטרכו אותם. זה, כן, נכון. מה אתם אומרים, יכול להיות פסק דין, מכיוון שאנחנו יודעים בהגדרה, שכמעט כל שנה, לא עלינו, לא עליו, נהרגים בדרכים כך וכך אנשים, נכון? מספרים לא קטנים. מה? פחות. היה פעם 400, פחות. אז אולי סנהדרין תפסוק שאסור לנסוע ברכב. רק אמבולנסים ותחבורה ציבורית. יכול דבר כזה? אי אפשר לעשות דבר כזה. אתה לא יכול ללכת נגד החיים. אז מצד אחד, הזרה, להזיר, לנהוג בזהירות וכן על זה הדרך. מצד שני, התורה אומרת, תכין, הרי מקלט. החיים גוררים בעקבותם גם את האפשרויות שיש תקלות בחיים. טוב, עכשיו אנחנו נגיד לפרק א'. רבותיי, פרק א', אני רוצה לתת פה כמה... זה נראה פרק מאוד מאוד טכני. אני אגיד מיד במה הוא עוסק, אנחנו לא נקרא את כולו פרק ארוך. הוא נראה פרק מאוד טכני, זה פרק דרמטי בעיניי, הוא ממש פרק מהפכני מאוד. הפרק הזה עוסק בתיאור מאוד מפורט, כולל מיקומים מדויקים, שאנחנו תכף ניכנס אליהם, של ערי הלוויים. מי הם ערי הלוויים? חוץ מששת ערי המקלט, שהיו ערים שבמהות גרו שם מי, גרו שם בעצם כהנים, בתוך הערים האלה כהנים לוויים, גרו בתוך ערי המקלט. חוץ מהדבר הזה, היו עוד 48 ערים של הלוויים שניתנו להם. עכשיו בואו נבין את האירוע, אוקיי? בואו רגע נרד למספרים. 48 ערים ללוויים. כמה לוויים יש? כמה? 22,000. פי פרשת במדבר, 22,000. תחלק 22 ל-50. כמה קיבלת? 400-500 לוויים. זה האירוע. כלומר, 48 ערים זה 48 שכונות. מה זה 500 איש? זה כלום. 500 איש זה... כמה זה? זה מה? 30 משפחות, לא יודע כמה זה. פחות. זה הסיפור. וכמובן השאלה היא למה? למה לפזר את הלוויים בצורה כל כך מפוזרת וככה בפיזור גדול מאוד, 48 לוויים. 48 ערים. אין בעיה, סבבה, אין להם נחלה, אז תרכז אותם באיזה מקום מסוים, תרכז את כל הלווים, 22,000 איש, תרכז אותם בשבט יהודה, שמה. או, אז תשימו לב. הרוצח משגגה זה רק הרי מקלט, הוא בורח. אני רוצה שננסה להבין את האירוע, תראו. ומבינים את זה רק כשמסתכלים על המפה. מסתכלים על המפה. יפה, בואו ננסה להבין. מסתכלים על זה... מסתכלים על המפה, מבינים את הסיבוך שנכנסנו אליו. עם ישראל, מבחינת המספר של האנשים שנכנסו לארץ ישראל, יחד עם יהושע בן נון, עשינו בזמנו חשבון, אנחנו מדברים על אזור של 4 מיליון בני אדם. כי במפקד של השנה ה-40, בפרשת פנחס, מספרים כמעט זהים, זה 600,000 גברים מעל גיל 20, הם נשואים לנשים, יש להם, נגיד, לכל משפחה יש 4, 5, 6 ילדים, הגענו לאזור 4 מיליון איש, שרק 600,000 מתוכם זה גברים מעל גיל 20. בסדר? 4 מיליון איש. 4 מיליון האלו, כשהם היו במדבר, הם היו על 12 קילומטר רבוע. י"ב מיל על י"ב מיל, מיל זה כמעט קילומטר. זה היה זה שלהם. מאוד מאוד צפוף, מאוד מכונס. רצית ללכת לבקר את הדודה משבט גד או משבט דן, הלכת 20 דקות, הגעת אל הדודה. כן, כולם ככה ביחד, כולם מכונסים. כל יום ראית את משה רבנו, ראית את המשכן, קמת בבוקר, הסתכלת מהאוהל, ראית את ענן השכינה לפניך, הכל טוב. כולם ביחד. נכנסים עכשיו לארץ ישראל. הארץ שהם נכנסו אליה היא גדולה בשטחה משטחה של מדינת ישראל היום. בסדר? מפני שהנחלות הצפוניות של ארץ ישראל מסתיימות בליטני בערך, זה הגבול הטבעי של נחלת שבט אשר, וזה, זה האזור ההוא, צור, צידון, בעלבק, והגבול הדרומי מגיע עד ודי אל הריש, אמנם אין לנו את הערבה ואת אילת, אבל זה ממשיך עד ודי אל הריש, וחוץ מזה, יש את נחלות בני גד ובני ראובן, וחצי המנשה, הגולן וכל הגלעד, כששבט ראובן יורש את נחלתו בצד השני של ים המלח, כלומר מבדיל בינינו לבינו, בין השבטים המערבים, השבטים המערבים, מבדיל גם ים, שטח עצום. עצום, לבסך הכל 4 מיליון בני אדם, זה לא הרבה. זה לא הרבה, גם היום, ארץ ישראל, כידוע לכם, אומנם גוש דן הוא צפוף, ברגע שאתה יוצא מגוש דן, הרוב שטחים פתוחים. אתה רואה, שטחים עצומים פתוחים, ערים, וגם בתוך הערים שטחים פתוחים. שטח עצום. איך אתה מנהל אומה כזאת שהיא תישאר אחת? איך? כלומר, זה כמעט גוזר מאליו, וזה מין בדויות כזאת, שכל שבט הוא בפני עצמו, וכל... איך אתה יוצר את ה... נטוורקינג הזה, את הרשת שקושרת בין השבטים וקושרת את כולם למקום מרכזי אחד. זה פיזור עצום, תחשבו על איזה מישהו משבט אשר שגר שם ליד צור. איך הוא ידע מה יקרה עם מישהו משבט יהודה, מה יקרה עם מישהו? זה פיזור עצום. הרעיון של התורה הוא הפוך מהטבע. בדרך כלל בטבע, האליטות נוטות לגור במרוכז. בסדר? נוטות לגור במרוכז. הן מצטפות, כאן שלנו, כל עיר יש לה את השכונת יוקרה שלה, בכל מקום בעולם, העיר האסורה בסין, לא יודע, מנהטן בניו יורק, כל מקום יש לו את הזה שלו, שזה כאילו האזור של בעלי המעמד הגבוה, הכלכלי הגבוה, החינוכי הגבוה וכן על זה, זה כאילו הנטייה הטבעית. גם בימי בית שני, כך זה היה, איכן גרו הכהנים, איכן גרה הצולה של הכהנים, כולם גרו בעיר העליונה. בעיר העליונה, שזה בעצם היה האזור הרוב היהודי של ימינו. לקחת שבט קטן ביותר, שבט לוי, 22,000 איש, לשבור אותו לחלקים, לרסיסים, ולשים כל רסיס ליד איזושהי נחלה של שבט, של אנשים משבט ישראל, והמנגנון הוא כזה, ה-500 איש האלו, משבט לוי שאמרנו, אז נגיד שנחלק את זה 500 איש, נגיד משהו כמו 50 משפחות, 80 משפחות, לוויים, אבא, אמא, ילדים, וכן זה הדרך, ממה הם מתפרנסים? מעשרות של, זה נקרא מכירי לוויה, מכירי כהונה. כלומר, לכל משפחה כזאת יש נגיד איזה 15-20 משפחות של ישראלים שהן מפרנסות אותה, נכון? מפרנסות. אז הלוי הזה, הוא עושה פעם בשבוע, לפחות, סבב אצל המשפחות שמפרנסות אותו, לקחת את התרומות כדי שיהיה לו מה לאכול בבית. בזמן שהוא מגיע לאותה משפחות, כל נגיד לכל לוי יש 20 משפחות, יש לנו 500, יש לנו אמרנו 50 משפחות לוויים או 80 משפחות לוויים, כפול 10 זה כבר 800,000 משפחות של מבני ישראל שמגובות. לכל קבוצת משפחות, לכל איזה 20 משפחות, יש להם את הלוי שלהם. עכשיו, הלוי הזה הוא מרושת, מפני שהלוי הוא צריך ללכת, הוא הולך לירושלים לבית המקדש, יש לו שבועיים בשנה, הוא גם לוי וגם כהן, משרתים בבית המקדש מילואים בזה. חוץ מזה, ברגלים יש גיוס חירום, כולם מגיעים. חוץ מזה, הם כל הזמן אונליין. אז כשמגיע הלוי הזה בביקור השבועי שלו, למשפחה ישראלית. אז הוא קודם כל מספר להם מה קרה בבית המקדש לאחרונה. מה הייתה הפסיקה האחרונה של הסנדרין? הוא בודק להם את הטהרות. הוא, אם יש איזה סכסוך בין שכנים, הוא עושה שלום בין השכנים. הוא עושה שלום בין איש לאשתו. מלמד אותם איזה, בוחן את הילדים, האם יודעים לקרוא, לכתוב, בוחן אותם בכל ההלכות. בעצם זה מנגנון רבנות קהילתית הראשון בהיסטוריה. כל משפחה, כל קבוצת משפחות, צמוד להם רב. הרב הזה הוא לוי, הוא משבט הלוי. הוא מלמד אותם תורה, הוא מלמד אותם קרוא וכתוב, הוא מלמד אותם את פסיקת ההלכה האחרונה, הוא מספר להם מה היה בירושלים. כשהם מגיעים לירושלים, אז יש להם לוי שמכיר אותם, שעוזר להם להסתדר ולמצוא את עצמם בכל הבלגן הזה. זה הרעיון, לקחת את השבט שהוא, השבט של האליטה כביכול, כן, השבט של שדבוקים בהשם יתברך, ולפרק אותו לקבוצות קטנות, שכל אחת היא אחראית על הזה. אם תרצו, זה קצת הפוך ממה שקורה היום, כן, שכל אחד, נכון, יש יישובים דתיים, ושכונות דתיות, והכל, כל הדתיים רוצים לגור בינם ובין עצמם. טוב, זה כנראה, לא יודע, הכרח לא יגונה, אבל זה מאוד מאוד מזכיר לי, לפחות, את השליחים של חב"ד. כלומר, במקום שכולם יגורו אחד על השני, אחד על הראש של השני בקאונלייץ, ויוזר, אז הרבי אמר, כל אחד שילך, ויקח לו, ייקח אחריות, אתה תהיה אחראי על זה, אתה תהיה אחראי על זה, ואז שליח אחד, משפחה אחת, שתי משפחות, הם סביבם קשורים מאות, לפעמים אלפי יהודים, שהם מהווים את המענה שלהם לכל עניין, לכל עניין יהודי. זה הרעיון. וזה רעיון שאי אפשר להבין אותו, אלא כשמבינים את הגודל העצום. כלומר, אם לא היה לוי צמוד לכל ישראלים, היינו חווים באיזו התפרקות של עם ישראל בגלל הגודל. בגלל הגודל, זה כל כך גדול, זה כל כך עצום, שאתה אומר, אני לא מכיר, איך אני יודע, איך אני יעזוב עכשיו. אבל יש לך צמוד אליך לוי, כל מה מעדכן אותך, הוא מלמד אותך. הלוויים בעצם זה הרשת הקשר בין החלקים השונים של עם ישראל. הם באים, הולכים, באים, חוזרים, וכן על זה הדרך. ועכשיו תראו איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בתוך הפסוקים האלה עצמם. אני קורא רגע את פרק כ"א. ויגשו ראשי האבות הלוויים אל אלעזר הכהן וליהושע בן נון, וראשי אבות המטות לבני ישראל, וידברו עליהם בשילו בארץ כנען, לאמור, אדוני ציווה ביד משה, לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו. ויתנו בני ישראל הלוויים מנחלתם אל פי אדוני את הערים האלה ואת מגרשיהן, ואז יש כאן רשימה של הערים. בואו נעבור רגע על הערים, ניקח כמה דוגמאות. אתם תראו שהפיזור הוא לא רק כללי, אלא גם בתוך נחלה של שבט מסוים, הלוויים מפוזרים באותה נחלה. ניקח לדוגמה את הכי קל לי זה נגיד מטה נגיד מתי יהודה. מתי יהודה מקבלים את קירת ארבע וחברון, ואת יתיר. רחוקה. בנימין. מקבלים את גבעון ואת גבע. גבעון וגבע זה אזור פה, מערב ירושלים. יש שם עוד ערים, שם גבעון, גבע, כפירה, קירת יערים. שים את כל הלוויים שם. לא. גבעון וגבע מצד אחד, וענתות ואלמון מצד שני. כלומר, קבוצת לוויים תשב במערב בנימין, וקבוצת לוויים תשב במזרח בנימין. מפזרים אותם. אחר כך, נגיד, אפרים. אפרים מקבל את, הלווים מקבלים את שכם ואת גזר. שוב פעם, קבוצת לוויים תהיה בצפון נחלת אפרים, שכם, קבוצת לוויים בקצה הדרומי של נחלת אפרים, גזר. כלומר, זה פיזור בתוך פיזור. לא רק שהלוויים לא יהיה להם נחלה אחת מרוכזת או מקום אחד מרוכז, אלא גם בתוך הפיזור שאתה אומר, שמפזרים אותם כמה וכמה ערים, מפזרים אותם בתוך הנחלה, כדי ליצור כמה שיותר רשת כזאת של רבנות קהילתית רלוונטית, שבאה לכל 20-30 משפחות בעם ישראל, יש להם רב קהילה שהוא לוי. שהוא אותו אפשר לשאול שאלות בהלכה, הוא בוחן את הילדים, הוא לומד איתם, הוא מטפל בהם, הוא עושה הכל. מגניב, לא? להתפזר, להתפזר, לא לגור אחד על השני בערמות, דתיים אחד על השני וזה, להתפזר כמה שיותר. אם בכל בניין בתל אביב היה זה שתי משפחות דתיות כאלה, הם היו הרבנים של הבניין. הם כאילו עם סוכה, היו, יש, הם עושים את זה, כן. כל בניין תמיד הייתה איזה סוכה. אני זוכר שחמי עליו השלום, אז הבניין של איפה שאשתי גר, רובם לא היו דתיים. וחמי בונה סוכה כל שנה, הוא אוסף את כל הילדים של הבניין. אומר להם, בואו נבנה סוכה, מפעיל אותם. עד היו באות משפחות, שלא היו בונות סוכות מעצמם, אבל בנו סוכה, אז הם היו באים יושבים. הוא היה מין שליח כזה של מטעם עצמו. כן, זה כל זה. אבל היום זה כבר, לא, בוא, זה טבעי כזה, דבר טבעי, בואו נעבור לשכונה יותר דתית, לשכונה יותר זה, ואז כל הדתיים גרים עם עצמם, ו... אבל מה יהיה עם שאר הבנים של השם יתברך? הוא רוצה את כולם. זה כזה שאנחנו מסדר שלכל משפחה יהיה לה איזה ילד אחד שהוא פתאום יהיה חילוני בעצמו, ואז כולם גרים ביחד עוד פעם. רציתם לברוח, תקבלו את זה בתוך הבית. אז הנה תראו גם מנשה, תענך מצד אחד, גת רימון מצד שני. בקיצור, ממש פיזור, פיזור, פיזור. נפתלי זה קדש בגליל, ודור, דור זה ממש הקצה הדרומי של נחלת נפתלי. פשוט פיזור. זה העניין, בסדר? אז זה ממש פתאום מובן, הרעיון הזה. זה רעיון שבו ליד כל אחד מבני ישראל, ליד כל קבוצת משפחות לא גדולה, לא גדולה, 30 משפחות, יש להם משפחת לוויים שאחראית עליהם, הם מפרנסים אותם מצד אחד, מחזיקים אותם, אבל הלוי בתמורה נותן להם, מלמד את הילדים שלהם תורה, בוחן אותם, פוסק להם הלכה, עוסק בשלום בית, עוסק ביישובי סכסוכים בין שכנים, יש מנהיג רוחני כזה, שלוקח אותם ומביא אותם קדימה, ואין משפחה בעם ישראל שאין לה איזה כתובת. כאילו, בעיקרון אין דבר כזה יהודי שאין לו רב. מי הרב שלך? כן. כן. יכול להיות, בהחלט. בהחלט. לא, הציווי על 48 ערים ללוויים הוא כבר נאמר בתורה. משה רבנו כבר אמר את זה, אבל עכשיו אנחנו רואים את המימוש ואת היישום, ולכן גם התורה, יכולת להגיד שהלווים קיבלו 48 ערים וזהו. למה הנביא צריך להגיד לנו איכן הערים? בוא תראה את רמת הפיזור. תראה את רמת הפיזור, כמה הדבר הזה הוא קריטי. מה היה קורה אם היינו לוקחים את... כן, זה בעצם, אני חושב, זה ממש הרעיון של שלוחי חב"ד. כן, עכשיו, שבוע שעבר הייתי בקרלייץ, אז... יש שם מלא חב"דים, גם בקרלייץ. כן, 20,000 חב"דניקים יש שם, ככה אמרו לי. אולי יותר, לא יודע. אבל תחשבו, מה היה קורה עם כל ה... 20,000 משפחות, עם כולם יוגדים אחד על השני. במקום זה, הרבי ברוח הקודש שבו, שהלך אותם לשם איזה 5,000 שלוחים, כל אחד בכל, בכל מקום בעולם, בכל שליח כזה יש סביבו איזה 1,000 אנשים שקשורים, אז זה 5,000 כפול 1,000, אתה מגיע למיליונים, מיליוני אנשים. יש שם בארצות הברית, יש איזה מכון שנקרא Pure, שהוא עושה סקרים, מה הגודל של... מה החלוקה של יהדות ארצות הברית? כמה רפורמים, כמה קונסרבטיביים, כמה אורתודוקסים? אז יש כל מיני מספרים, 60% רפורמים, 30% כן, 30% קונסרבטיביים, 10% אורתודוקסים. זה כאילו המספרים המקובלים. אבל חב"ד אומרים, אתם סופרים לא נכון. כי הרבה פעמים כשאתה סופר, אז זה תלוי בשאלה, נכון? אתה מתקשר למישהו, הרי איך סופרים? מתקשרים, עושים כזה סקר, טלפוני. אומרים שאתה יהודי, כן, אני יהודי. איזה יהודי אתה? נו, אני יהודי רפורמי. למה? כי אתה מתקשר, אתה קרוב לטמפל הקרוב במקום מגוריי, ויש לי שם, שילמתי זה כסף כדי שיהיה לי שם כיסא. אומרים, זאת לא השאלה שצריך לשאול. אתה צריך לשאול מישהו, אתה יהודי? כן. האם השתתפת בשנה האחרונה בפעילות יהודית כלשהי? ובאיזה פעילות השתתפת? והטענה שלהם היא ש-40% מיהודי ארצות הברית, הפעילות היהודית היחידה שהם השתתפו במשך השנה, הייתה פעילות שעשו שליחי חב"ד. בין אם זה הדלקת נר חנוכה, תהלוכת ל"ג בעומר, מצה לקבל מצה לפסח או משהו כזה, ואז הם אומרים, אז זה כולם שלנו. צריך לספור אותם חב"דניקים, כאילו, קשורים לחב"ד, זה לא. שאלה מעניינת. אבל זה, אתה פעיל בקמפוסים, אתה פעיל בערים, אתה פעיל במלא מלא מקומות, אתה מגיע למלא אנשים. זה המטר, זה האירוע פה. זה האירוע וזה... עוד פעם, רק שהייתי לא מזמן, טיילתי עם כמה ילדים מהקהילה, עם נערי ברמוצה בקהילה, עשינו טיול לנחל אוג. טיילתם לנחל אוג? נחל אוג, אחלה מסלול. אז לפני הירידה לנחל, יש תצפית כזאת יפה, מרפסת. אז אני לוקח את הנערים, אני אומר להם, תראו, רואים את ים המלח. אני אומר להם, על הערים אחרי ים המלח, אני אומר להם, תגידו, יכול שמישהו גר שם מהעם ישראל? לא, מה פתאום, איזה רחוק, איזה... זאת נחלת שבט ראובן. מעבר להרי החושך, צורך העניין, ממש מעבר לים. אז כשאתה מסתכל על המרחבים, על הגודל העצום של הנחלות, ועל המיעוט המספרי היחסי, 4 מיליון זה לא הרבה אנשים, ברור לך שהפיזור כאן הוא בעצם בלתי ניתן לשליטה, אלא אם כן תכין תוכנית אב, תשתית, שתיצור כל הזמן קשרים בין השבטים, וכל הזמן תספר להם מה קורה במרכז בירושלים, כי אם תחכה ותמתין לכך, שפעם, שלוש פעמים בשנה כל זכוכה ירד, זה לא מספיק. העלייה לרגל לא מספיקה. אם לעלייה לרגל, קודמת, תשתית, לאורך כל השנה של קשרים וחיבורים, אז העלייה לרגל נהיית איזה אירוע סי, וזה באמת מועיל ויעיל, אבל רק העלייה לרגל לבדה לא הייתה מספיקה. ואם כל זה, זה גם כן לא הספיק. אנחנו נראה שבסופו של דבר כן נוצרו... אחי,
לוקח, לחילה שאני שואל, בסוף הפגים האלה, כתבו הנימה, אחרי ספר שופטים, איך האירוע עובד לצורך
העניין? אתה רואה שבחלק מהמקומות הוא עובד. לדוגמה, בפילגש בגבעה, שקרה איזה מעשה נורא, הם כן מצליחים לחבר את כל עם ישראל ולקשור וכולם מגיעים. בסדר? אז הוא עובד, כל עוד הוא עובד. אבל זה השיטה. זאת השיטה, וזאת שיטה נראה לי בימים שאין בהם וואטסאפים ופייסבוקים וטלפונים וכאלה זה. אז פשוט, אלה היו הלווים, זה היה התפקיד שלהם. טוב. סיום פרק כ"א הוא כזה, ויתן אדוני לישראל את כל הארץ, שנשבע לתת לאבותם, וירשוע וישבו בה. והיה לך אדוני אליהם מסביב, ככל אשר נשבע לאבותם, ולא עמד איש בפניהם, מכל אויביהם, את כל אויביהם נתן אדוני בידם. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אל בית ישראל, הכל בא. יפה, זה מין תיאור כזה של נייחה, ולכן לפרק אף בית יהושע קורא לראובנים ולגדי, ולחצי המנשה, שולח אותם חזרה לביתם, לכו לאור עליכם, הכל בסדר. רק שימרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה, אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, להבא את אדוני אלוהיכם ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל אוהליהם, וגם את שבט מנשה. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד מרתקת. בואו רק נציב את הבעיות ואת הפתרונות, כבר נדבר עליהם בשבוע הבא. וישוב והלכו בני ראובן ובני גד וחצי המנשה, מת בני ישראל משילו אשר בארץ כנען, הלכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחוזתם, אשר נוחזו בה על פי אדוני ביד משה. ויבוא אל גלילות הירדן, גלילות הירדן זה כנראה המקום שבו הירדן נגלל. זה המקום, הלשון הצפונית של ים המלח, שם יש איזה מין שטח רחב עצום. כן, שם, משם בעצם בני ישראל עברו את הירדן, מקום יחסית בולט. כן, הם באים לשם, אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. עכשיו, זה ברור, שאם אתה רוצה לבנות איזה מזבח לעבודה זרה, אתה לא תעשה את זה במקום גדול שכולם רואים, נכון? אז זה כבר ברור מעצם העובדה שהם מקימים מזבח במקום גלוי וחשוף, שהכוונה שלהם היא לא כוונה שלילית. אולי היא לא מובנת, אבל היא לא שלילית. כי אחרת הם היו... מסתירים את זה, אין בעיה, הם נמצאים גם ככה באיזה מקום מרוחק, אין להם בעיה להסתיר. וישמעו בני ישראל אמור, הנה בנו בני ראובן ובני גד בחצי המנשת, במזבח, אל מול ארץ כנען לגלילות הירדן, אל בני ישראל, וישמעו בני ישראל, ויקהלו כל בני ישראל שילה, לעלות עליהם לצבא. וואו, וואו, וואו. עכשיו, איך זה יכול להיות? הרי בני ראובן ובני גד נלחמו איתם כתף אל כתף 7 שנים. מלחמה זה דבר מקרב. נכון? הם בנו מזבח גם במקום גלוי, שזה ברוך השם לא זה. ובכל אופן בני ישראל באים ומה? מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שבבסיס קיימת חשדנות. שהבקשה של בני גד ובני ראובן להישאר בעבר הירדן המזרחי, למרות שהם עמדו בהבטחה, ולמרות שהם קימו את כל מה שהם אמרו, והם נלחמו 7 שנים ולא חזרו לביתם, הבקשה הזאת עדיין נתפסת באור מאוד מאוד שלילי על ידי שבטי המערב, כסוג של ניסיון התנתקות. אתם לא רוצים להיות חלק מאיתנו. שילמתם את המחיר וזה, אבל אתם לא באמת רוצים להיות חלק מאיתנו. אחרת אין איזה הסבר, מיד אתם עולים למלחמה, מה קרה? תנסו רגע לשמוע, לא, אנחנו נראה להם מה זה. וגם אנחנו ננסה להבין למה הם עולים למלחמה, בהמשך זה יבואר, לא בגלל שהם דואגים כל כך לבני גד ובני ראובן, כמו שהם דואגים לעצמם. הם אומרים, אוקיי, אם יחטאו, אנחנו בסוף נוכל נשלם את המחיר. יש פה איזה אירוע, כלומר, אנחנו בעצם נחשפים לכך שיש כאן איזה חוסר שביעות רצון מבעבע מתחת לפני השטח, והוא עתיד מהר מאוד לפרוץ מעל פני השטח. פה שולחים את פנחס, וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד ולחצי המנשה, אל ארץ הגלעד, את פנחס בן אלעזר הכהן, ו10 נשיאים עמו, נשיא אחד לבית אב, לכל מותת ישראל, ואיש ראש בית אבותם, ומה לעשה. זה נראה כאילו הפרק הזה קרה אחרי שיהושע נפטר. איפה יהושע כאן? יש כאלה באמת אומרים שזה קרה אחרי שיהושע נפטר, ויש כאלה אומרים שקרה כשיהושע היה בחיים, ובכל אופן הוא שלח את פנחס ואת נציגי העם, או בגלל שהוא כבר היה זקן, או בגלל שזה היה סוגיה כאילו דתית, מזבח, אז צריך את הכהן הגדול שיתפל בזה, ונציגי העם. ויבואו אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי המנשה, לארץ הגלעד, וידברו איתם לאמור. תראו את הטענה. כה אמרו כל עדת אדוני. כלומר, היה צריך לכתוב, כה אמרו כל עדת? ישראל. מה זה כל עדת? אנחנו עדת השם, ואתם כנראה לא עדת השם. איך אנחנו יודעים שאתם לא עדת השם? כי אתם יכולים להישאר בחוץ לארץ, בגלל האמירה והצון שלכם. עכשיו, כל הטיעונים פה, הרי בסוף התבררו כטיעונים לא נכונים. זה אי הבנה, נכון? הייתה פה בסוף אי הבנה. אבל דרך האי הבנה אתה יכול ללמוד מה בני ישראל חושבים על בני גד ובני ראובן. בסדר? זה כמו שאתה... מישהו מדבר איתך בטלפון, ואתה חושב שזה מישהו אחר, ואתה אומר לו את כל הזה, זה לא אתה, אבל עכשיו הוא מבין מה אתה חושב על ההוא. אז הייתה ככה, מהר התברר זה אי הבנה, אבל בינתיים אנחנו למדים מה עם ישראל חושב עליהם, מה הוא חושב עליהם. תראו, הוא אומר להם ככה, המעט לנו, מה על זה אשר מעלתם באלוהי ישראל, השוב היום מאחרי אדוני, בבנותכם לכם מזבח למורדכם היום באדוני. אתם רוצים למעול ולמרוד. המעט לנו את אבון פאור. מה זה אבון פאור? מה היה שם בבעל פאור? התבוללות. Assimilation. התבוללות. שנייה!
זהו, זה כמו שבחוץ לארץ, מה
החשש
הכי גדול בחוץ לארץ
שתגידו? בסדר, אני רק אומר, הם חושדים בהם שהם מתכננים להתבולל לכתחילה. בסדר? זה בעל פאור. ואתם תשוב היום אחרי אדוני, והיה אתם תמרדו היום באדוני, ובחר אל כל עד ישראל לקצוף, ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם, כלומר, אנחנו חושבים שזה ארץ תמאה, לא משנה כמה נלחמתם וכמה כבשתם ומשה וזה, מבחינתנו זאת ארץ תמאה. עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני, אשר שכן שם משכן אדוני, כי המשכן נמצא בעבר הירדן המערבי, ואחזו בתוכנו, ובאדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם מזבח עם בלעדי מזבח אדוני אלוהינו. כלומר, נשפך פה כל האשמה שהם חושדים בהם, והנה גם יוצא המרצע מן השק, הלא אכן בן זרח מעל מעל בחרם, ועל כל עדת ישראל היה קצף, והוא היה איש אחד לא גבה באבונו. מה? אחן היה משבט יהודה, אבל הם מקבילים את זה. כמו שאחן עשה מעל. ומה היה הבעיה של אחן? לא, הם לא מקבילים את זה. הרי אחן הסתיר, והם לא הסתירו, נכון? אז, אבל מה היה? אחן פרש מהכלל. כולם הטילו חרם, והוא אומר, מה אכפת לי חרם? אני אעשה מה שבא לי, אני אקח את זה. אותו דבר אתם, כל עם ישראל, זה ואתם מה אכפת לנו. כלומר, הם מאשימים אותם בהתבוללות, מאשימים אותם ברצון לפרוש מן הכלל, הם מאשימים אותם במעילה ובבגידה. עכשיו, זה הכל אי הבנה, אבל אתה יודע, אתה לא יכול להאשים מישהו במשהו שאתה לא חושב בפנים. זה אומר שבבסיס, בעומק, נמצאת חשדנות עמוקה בין שבטי ישראל לבין שבטי גד, ראובן וחצי המנשה, ואנחנו מיד נראה, בואו נוכל נסיים את הסוגיה הזאת כדי שלא זה, בני גד ובני ראובן אומרים להם, לא קלטתם אותנו נכון, מה קרה לכם? הפוך! אנחנו בנינו מזבח, לא מזבח לעולה, לא מזבח להקרבה, אלא מזבח למה? לגלעד! סימן, נכון, אני טיפה מדלג. לא בנינו מזבח להקרבה, אלא לבנות על המזבח, לשים אחר אדם, להעלות עליו עולה מנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, ואדוני הוא יבקש. ולא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמור. מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמור, מה לכם ולאדוני אלוהי ישראל. רגע, למה אתם דואגים? איפה הגיעה הדאגה הזאת? זה ברור שהחשדנות של שבטי ישראל מציפה אצלם את הדאגה. זה הכל סיפור של חשד הדדי. אחרת למה לך לחשוד? וגבול נתן אדוני בינינו וביניכם, בין בני ראובן ובני גד את הירדן, אין לכם חלק באדוני, והשביטו ביניכם את בינינו מלבלתי יראו את אדוני. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזבח, כי עדו בינינו וביניכם, בין דורותינו אחרינו, לעבוד את עבודת אדוני לפניו, בעולותינו, בזבחנו ובשלמנו, ולא יאמרו ביניכם אחר לבדנו, אין לכם חלק באדוני. כן? וחלילה ממרות באדוני, לשום אחרי השם, וכולי, ופנחס שומע, ומשבחים אותם, ואיתיו, כל הכבוד, היום ידענו כי בתוכנו אדוני, אשר לא מעלתם באדוני המעל הזה, וניצלנו, וכולם שבו, וסיפרו לעדה, וכולם נורא נורא מרוצים. ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אז לכאורה, אם זה המצב, ובני גד וראובן מאוד מאוד מודאגים שיהיה מאיזה פירוד וכל זה, והיה כאן איזה הבנה והתבררה, היינו אמורים, הציפייה היא שאנחנו נראה בהמשך באמת שזה עובד. כלומר, דווקא בגלל שזה קבוצת סיכון, והם לוקחים אחריות, והם איזה, אז היינו אמורים לראות שיש באמת קשרים מאוד מיוחדים. זה נכשל על ההתחלה. רק בספר שופטים יש ארבע פעמים, פעם אחת ארבע פעמים, שבהם בא לידי ביטוי הניתוק של בני ראובן וגד, וחצי המנשה משבטי ישראל. מה הם ארבעת הפעמים הללו? פעם ראשונה זו. מה? דבורה שיוצאת למלחמה. אין לך דבר יותר מגבש מאשר מלחמה, וראובן וגד לא באים להילחם איתה. אחר כך, גדעון, שמבקש עזרה מאנשי סוכות ופנואל בעבר ירדן המזרחי והם מנפנפים אותו, נכון? אחר כך יפתח, שהוא ממנשה והוא עושה מלחמת אחים עם אפרים, והורג שם 42 אלף איש, לא, ולפני שאול, בפילגש בגבעה. שפילגש בגבעה קוראים לכולם, ומי לא מגיע? לא מגיעים אנשי אבש גלעד, בכלל לא מגיעים עליהם, וכן על זה הדרך. וחוץ מזה, אחר כך בספר מלכים, יש המון המון מלחמות בין הממלכת, מי שבעצם מחריב את ממלכת ישראל, זה אנשים שבאים מהגלעד, יהוא הגלעדי ואליהו הגלעדי וכו' וכו'. כלומר, זה לא עובד. זה לא עובד. למרות כל הניסיון, זה לא עובד, ובאמת זה מהווה סוג של איזושהי תקלה, ולכן גם באמת בני גד ובני ראובן הם גולים ראשונים, וקצת הולכים לנו לאיבוד. כשמדברים על עשרת השבטים, זה מדבר בעיקר על שבטי ישראל בעבר ירדן המערבי, אלה בעבר ירדן המזרחי קצת הלכו לנו לאיבוד. אז זה הסוגיה פה, ובעצם אי הבנה, אבל חשפה את עומק החשד, שהלך והפער הזה הלך ומקטוב. בעזרת השם בשבוע הבא, שיעור על מגילת רות, חזק וברוך.